כאן רשת בית. תמר אלמוג. כאן רשת בית. שלום לכם, תודה שאתם איתנו. בחצי היום יומן הצהריים של כאן רשת ב'. מחר, ליל הסדר. רבים עכשיו מאזינים, מאזינות, בזמן ההכנות, בזמן הסידורים. אבל אין באמת חגיגות. זה לא באמת חג כשאין חירות. במהלך החג הזה נציין 200 ימים ש-133 עדיין נמצאים בעזה. ככל הידוע, אין מסע ומתן ממשי, ואין אור בקצה המנהרה, משפט שמקבל משמעות כפולה ועצובה במיוחד. אנחנו נדבר עוד מעט עם אילי ואלה, האחים של אביתר, שנמצא שם בעזה כבר 198 ימים. בהמשך המשדר נדבר גם עם הרב בן אילאו על השאלה אם ואיך חוגגים, או מציינים ליתר דיוק, את פסח השנה. לא שקט גם בשטחים עם פיגוע, ניסיונות פיגוע, נעסוק בכך, ונדבר גם על הסנקציות הצפויות על גדוד נצח יהודה. בפעם הראשונה, ארצות הברית צפויה להטיל סנקציות על יחידה בצהל. עכשיו, קשה להפריז במשמעות של הצעד התקדימי הזה, וננסה להבין אותה, וגם אם ומה ישראל יכולה וצריכה לעשות. ונשאל גם אם זה לא מאוחר מדי, כי כפי שפרסם סולימן מסוודה כתבנו עוד בפברואר, הכתובת הייתה על הקיר, או ליתר דיוק, בדוחות כאן בישראל. ונדבר כמובן פסח, ענייני טיולים, טיסות, עוד נושאים. העורך גיא קוטב, בהפקה יעל שקד וקובי זרח, על הביצוע הטכני יוסי תנורי, כאן תמר אלמוג, מתחילים. וכאמור, אחרי סוף שבוע שגם הוא לא שקט, יום סוער וקדוש טרור בשטחים, והשיא הבוקר בפיגוע שבו נפצע ישראלי בבנימין, איתי בלומנטל, כתבנו צבאי, שלום.
שלום, תמר, כן, זה לא השיא, אבל שורת אירועים ביהודה ושומרון שמתרחשים החל משעות הבוקר. האירוע האחרון מתרחש צפונית לכוכב השחר, ליד מאחז מלאכי השלום, כאשר מטען התפוצץ על אזרח ישראלי שניסה להסיר דגל. נסביר, דגל פלסטיני שהיה תקוע על שטח סמוך לכביש, עמד שם מעין מטען שיוכן מראש במטרה שיורידו אותו, ובתוך הדגל הזה, דגל ממולכד, היה גם חומר נפץ. בואי נשמע, תמר, איך זה נשמע בזמן אמת. כל האירוע הזה כאמור צולם.
בדרך לצפון הלכנו להוריד את הסמרטוט המכוער הזה של המדינה שאינה קיימת. גועל נפש. חיים בינינו, לא יאומן. זה פשוט היה פאקינג מוקש או משהו. אני לא מאמינה.
כן, אז פה בעצם התפוצץ המטען. בת זוגו של אותו אזרח ישראלי שהוריד את הדגל תיעדה את האירוע הזה, ורק נגיד שאותו אזרח ישראלי הוא חייל מילואים, חייל באגמר שהיה בחופשה, הוא לא היה בתפקיד, אבל הוא נפצע באירוע הזה ופונה בהכרה מלאה. בואי נשמע, תמר, את פרמדיק מדה נדב זייב שטיפל בפצוע.
חברנו עם הפצוע סמוך לכוכב השחר כשהוא בהכרה מלאה וסובב לחבלות בגפיים כתוצאה מפיצוץ מטען ממולכד שמונח מתחת לדגל. הענקנו לטיפול רפואי ראשוני במקום, כשמצבו מוגדר קל, ובהמשך פינינו את הנפגע לטיפול רפואי בבית החולים שערי צדק.
האירוע הזה שראינו ביהודה ושומרון מזכיר אולי במעט את הפיגוע, פיגוע דגל שהיה ברצועת עזה לפני בערך 6 שנים, גם אז דגל שהונח על הגדר מולכד ופגע בלוחמי צה"ל שהסירו אותו. עכשיו מה שראינו שם קורה ביהודה ושומרון. ונגיד שמוקדם יותר היום, קצת אחרי השעה 7 בבוקר, ניסיון פיגוע סמוך לחברון, כאשר 2 מחבלים ניסו לעשות מערב לכוח צה"ל שעמד בעמדות בצומת בית הנון על כביש 60 צפונית לחברון. מחבל אחד הגיע קרוב מאוד לכוח וניסה לדקור את הלוחמים. במקביל, מחבל נוסף שהתחבא בסמוך בצד הפלסטיני החל לבצע ירי מנשקו למקום. צריך להגיד, הלוחמים הבינו מיד את האירוע הזה והצליחו לנטרל את שני המחבלים בירי. שני המחבלים חוסלו, גם המחבל שניסה לדקור את הלוחמים וגם המחבל שפתח בירי, ולאחר הניסיון פיגוע הזה, כוחות רבים של צה"ל נכנסו לבית ענון לעשות סריקות. ותוך כדי שאנחנו מדברים, תמר, עוד אירוע שקורה ממש ברגעים אלו, מחבלים ירו לעבר קיבוץ מירב, אזור צפון השומרון. באירוע הזה לא היו נפגעים, אבל נגרם נזק למבנה. כרגע יש חסימות צירים בכפר ג'ילבון, וגם במהלך הפעילות הזו הושלך מטען, לא היו נפגעים, וכרגע סריקות נרחבות אחרי המחבלים. עוד יותר מוקדם במהלך היום הזה, צריך להגיד, ירי לעבר כוח צה"ל בצפון השומרון, סמוך לסלם. באירוע הזה לא היו נפגעים, ואם רוצים לסכם, הרבה מאוד אירועים ביהודה ושומרון משעות הבוקר, כאשר הכוננות נמצאת בשיא. לקראת החג, אנחנו רואים שהאירועים הללו עולים, ולפחות בשעות הבוקר זה גם הסתיים בפציעתו של אזרח ישראלי.
איתי בלומנטל, היה הרבה אירועים, כמו שאתה אומר. תודה רבה לך, איתי, על העדכון הזה. תודה. ושלום לכתבנו המדיני מיכאי שטיין.
שלום, צהריים טובים.
קבינט המלחמה מתכנס אחר הצהריים, לאחר שהוא לא התכנס זמן רב, וזה לא סתם שהוא לא מתכנס זמן רב, זה קורה במצב של כיפאון במגעים לעסקה לשחרור החטופות והחטופים.
נכון. למעשה, מאז שחמאס מעביר את תשובתו השלילית לישראל לפני קצת יותר משבוע, הקבינט המלחמה שאמור לדון בסוגיה הזאת, לא מתכנס לדון בסוגיה של עסקת החטופים. כלומר, כן ראינו כנושא קבינט, אבל הם עסקו באיראן ובסוגיות נוספות. המגעים לעסקת חטופים לא עולים על שולחנם של מקבלי ההחלטות במהלך אותם דיונים. היום קבינט המלחמה כן התכנס לדון במגעים לעסקת חטופים, שכמו שאמרת, נמצאים כרגע במבוי סתום, כי למעשה חמאס מחזיר תשובה שלילית, ולא רק תשובה שלילית, אלא מעין מתווה חדש, כלומר, שגורס שישוחררו לא רק לא 40 חטופים במהלך העסקה, אלא רק 20, נגיד ככה. אפילו האמריקנים, שבדרך כלל שמרו על סבלנות ואיפוק, בימים האחרונים את שומעת אותם בהתפתעויות פומביות, שחמאס למעשה הרס כל סיכוי לעסקה בשלב זה. כלומר, אפילו הממשל האמריקני מיואש כרגע מהאפשרות להגיע לאיזושהי עסקה. הקבינט כנראה התכנס כדי לדון, אולי בכל זאת יש איזשהו מוצא, יש איזשהן רעיונות, יש איזשהן דרכים שכן אפשר לקדם כדי להוביל עסקה, אבל כאמור, אם גם האמריקנים פסימים בשלב, וזה צריך לומר, צריך לראות מה הקבינט מצליח לחשוב או לעשות, כדי שבכל זאת ניתן לקדם איזושהי עסקה, איזושהי תקווה למשפחות החטופים.
איזושהי תקווה. עמיחי שטיין, תודה רבה לך, כמובן ככל שיתקנו נוספים, תשוב ותדבר איתנו. איזושהי תקווה למשפחות. בואו נדבר עם אחת המשפחות. שלום אליי.
שלום.
שלום אליה.
אהלן.
אחיו ואחותו של אביתר דוד, שכבר 198 ימים נמצא בעזה לאחר שנחטף מהמסיבה. כשאתם שומעים את המילה הזאת תקווה, יש כזאת?
קודם, את אומרת המספר הזה והוא בלתי נתפס. אני חושב שהמילה הזיה קיבלה משמעות אחרת לגמרי. בכמעט 200 יום האלה. אבל תקווה זה משהו שאנחנו נאחזים בו עד עכשיו ולא מאבדים אותו, שום פנים ואופן. זה הדבר היחיד שעוזר לנו להמשיך את החיים ולקום בבוקר ולהילחם על אביתר ועל כל שאר החטופים.
וגם אין לנו, אני חושבת שאין לנו שום פריבילגיה לאבד תקווה. אנחנו לא אנשים שיושבים שם קשורים במנהרות, אז אנחנו חייבים. זאת החובה של כולנו.
אתם יודעים, במקום שאני אשאל אתכם על התחושות שלכם באמת ועל איך משמרים את התקווה הזאת, הנה, הדלת פתוחה, הבמה פתוחה ולרשותכם. מה הכי חשוב לכם לומר?
לי חשוב לומר, קודם כל, ליל הסדר, הסדר שמתקיים מחר בערב. זה המקום של, של, של כולנו, של כל עם ישראל. ולא רק פה במדינה, גם בתפוצות, ממש הזדמנות להתחבר, להשאיר את הכיסא הריק, עם תמונה של חטוף, כמו שיש כוס יין לאליהו נביא, אז כוס יין נוספת, ואפילו ממש לספר את, בסיפורו, לספר עליו מי הוא, על המשפחה שלו, ולנסות לדמיין מה היה קורה, אם באמת הוא היה חלק מהמשפחה שלנו, אם אנחנו בעצמנו היינו שם, בשבי חמאס, כי כרגע אין לנו בשורה אמיתית של, של חירות, והבנה היא שאין לנו תקומה בלי שנצליח באמת להביא אותם הביתה. ואולי באמת שנה הבאה, בלב הסדר, נוכל לדבר על חירות ועל יציאה אמיתית מעבדות לחירות.
אביתר, קודם כל נגן מאוד מוכשר, מוזיקאי מאוד מוכשר, נאמר, וגם חשבתם אם הוא היה בסדר איתכם, לדוגמה, איזשהו מנהג או משהו שמייחד אותו ואת מקומו במשפחה?
האמת, לי זכור, כל שנה אביתר ואני מתלוננים לפני על זה שההגדה זה נורא ארוך. אנחנו תמיד באים נורא רעבים, אנחנו משתלים לא לאכול הרבה באותו יום כדי לבוא ככה מורבים לסדר. ותמיד אנחנו גם מתלוננים על כמה שאנחנו, כמה שאין לנו כוח לחכות שכולם יסיימו לקרוא. ומה שכן, אנחנו במשפחה עושים תמיד, אנחנו עושים סבב. כל פעם מישהו מקריא משהו אחר, ואימא שלנו תמיד אומרת שאביתר משהו בו, היא אומרת הכי יפה באיך שהוא מקריא. היא כאילו היא תמיד מחכה לשמוע אותו.
ושנה במיוחד היא מחכה לשמוע אותו. אני חוזרת איתכם קצת בכל זאת לעניין של התקווה והחירות. אתם שומעים משהו? אתם יודעים משהו? היה
לא.
איזשהו אות? אתם נאמר, היו סרטנים שתיעדו את אביתר נחטף בחיים.
נכון.
מאז?
אנחנו ראינו אותו נחטף על הרגליים, ואנחנו גם יודעים מבחינתנו זה ידיעה שהוא חוזר הביתה על הרגליים. וזה גם, כאילו, צר לי להגיד, אבל הסרטונים האלה זה פריבילגיה של הרבה משפחותיהן, וזה בשבילנו עוד חיים הכי חזק שיש, כי ממש רואים אותו שם, הולך על הרגליים והכל. והתקווה שהוא גם, שהוא לא לבד, שהוא נמצא אולי עם חבר, שאולי יש לו שם, חוץ מלשרוד, יש לו גם מישהו אפילו להתבדח איתו, להעביר את אותו זמן. וזאת התקווה, כי בסוף כשהוא יחזור, אז הוא יצטרך לעבור שיקום די ארוך, ואנחנו מקווים שנוכל לחזור, שום דבר לא יהיה כמו שהיה, אבל לפחות שיוכל לחזור לחיים נורמטיביים וטובים.
מחר, אתם יודעים, תמיד עד 7 באוקטובר היינו שואלים, זה את זו, איפה אתם בסדר? יש, אני מניחה שאין ממש סדר, כשאין שום דבר עם סדר או היגיון בחיים עכשיו.
אנחנו באמת הבנו שסדר לא נוכל לעשות השנה, כי על איזה חירות נדבר בסדר ובהגדה. אז אנחנו עושים את זה עם כמה משפחות אחרות של חטופים, עוד משפחות שמרגישות שהן לא יכולות לשבת מסביב לשולחן כמו כל שנה. את ההגדה אנחנו לא נקריא.
אני רוצה לשאול אתכם, בתחילת הדרך ילעת ואני דיברנו ככה לא מעט פעמים, והחשש היה שישכחו, שעם ישראל ישכח. אז אני חושבת שאתם רואים שלא קורה, אבל איך אתם מרגישים לגבי זה שבסופו של דבר אנשים כן ישבו לשולחן הסדר מחר? זה מציף איזושהי תחושה, הרגשה?
אני חושבת שכל אחד באמת צריך לעשות מה שמרגיש לו נכון בסופו של דבר. אני לא מצפה שכל משפחה בישראל לא תעשה סדר מחר. אני כן יודעת שיש גם המון 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 משפחות שלא עושות סדר. אז שוב, אני שוב, שאנשים יעשו מה שמרגיש להם נכון בסופו של יום. כל אחד לוקח את זה למקום אחר, אני חושבת, את כל העניין הזה של, שאסור לשכוח.
ואתם מרגישים באמת שלא שכחו? או שיש חשש כזה?
אני מרגיש שלא שכחו. אני רואה את זה, אני פוגש המון 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 אנשים ביום יום בשביל לספר להם את הסיפור, וגם אחותי, והתחושה היא כל הזמן כל הזמן רוצים לתת איזה מקום, כל הזמן רוצים, לאנשים מאוד קשה, כולם רוצים להתחבר וכולם רוצים לעזור ולהתפלל ולעשות, ונורא קשה לעשות את זה, אז עדיין לא פגשתי מישהו שאין לו אמפתיה לסיפור הזה, או שלא רוצה שהחטופים יחזרו.
ואתם מרגישים את זה גם מההנהגה, ממקבלי ההחלטות?
כן, זה יותר מורכב מול ההנהגה. אני חושב שבשיחות סגורות הם באמת מדברים יותר בצורה שהיא פחות כאילו לתקשורת או לבייס שלהם ודברים כאלה, והתחושה היא באמת שעושים הכל בשביל להביא את החטופים, כי זה באמת הדבר המוסרי לעשות והאסטרטגי לעשות והנכון לעשות, ואנחנו יודעים שבסוף כשיצטרכו לקחת את ההחלטות הקשות, אז זיקרו אותם.
אני אשאל לכם שאלה שאני לא חושב שיש עליה תשובה שאפשר באמת לענות, אבל אני אנסה בכל זאת אם זה בסדר מבחינתכם. מה שלום ההורים, גליה ואבישי?
מאוד תלוי ביום. כל אחד ברכבת הרים שלו. יש ימים טובים יותר, יש ימים פחות טובים. אבל אנחנו מאחוריהם ואיתם, וארבעתנו בסופו של דבר מחזיקים אחד את השנייה.
ואם אביתר שומע אתכם עכשיו, מה אתם רוצים לומר לו?
אביתר, אנחנו אוהבים אותך. ואנחנו מחכים לך בבית, ואנחנו יודעים שאתה חזק, תמשיך לשמור על עצמך ועל מי שאיתך, וזה רק עניין של זמן. רק עוד קצת, ואתה תחזור הביתה, שלא יהיה לך ספק.
אתה תחזור, ואנחנו... אני יודעת כמה הוא מחכה לאכול בשר טוב. אז אני אפילו אולי אשבור צמחון בשבילך, אביתר. רק כדי לאכול משהו טוב, נשתה בירה, ואנחנו מחכים. באמת, באמת.
יאלה, את זוכרת מה הסיכום שלנו, נכון?
בוודאי.
כשאביתר חוזר...
הוא מגיע, בא לנגן.
הוא בא לנגן, הוא בא לנגן. הלוואי, בקרוב, בקרוב. אז הנה, מי שרוצים את הכיסא הריק, לאביתר, דוד, לחייו, לחיי החטופות והחטופים האחרים, שישובו הביתה, במהרה ובשלום, ושנדע חירות אמיתית. יאלה ואילי, תודה רבה שדיברתם איתנו.
תודה רבה.
תודה רבה, ומיתן שהחג הזה יביא איתו בשורות טובות. תודה רבה. אנחנו בעניין אחר עכשיו, סולימאן מסעדה, כתבנו, שלום.
שלום תמר.
אנחנו מדברים סביב הסנקציות שצפוי הממשל בארצות הברית להטיל על גדוד נצח יהודה. מיד נדבר על התקדימיות והמשמעות של זה, אבל כשמדברים עכשיו על ההפתעה, בישראל אומרים שהופתעו, דיווח שלך כבר בפברואר זה היה, נכון, סולי? זה שבאת ואמרת, יש אזהרות כאלה.
מי שאומר שזה מפתיע אותו, הוא פשוט או שהוא לא מודע לחומר, או שהוא באמת לא יודע על מה הוא מדבר, תמר, מכיוון שבדיוק הסעיפים האלה והחשש הזה, אמנם לא דובר אז ספציפית על גדוד נצח יהודה, אבל דובר באופן כללי על סנקציות נגד חיילים שמשרתים בשטחים, בגדה, בגזרת פיקוד מרכז. והדבר הזה הופיע, פרסמנו חלק מדוחות משרד החוץ, גם משרד הביטחון, שדובר שם באופן מדויק ביותר על כך שארצות הברית מעבירה בקשות לקבל חומר מחקירות של פגיעה בפלסטינים, בעיקר אגב פגיעה בפלסטינים בעלי אזרחות אמריקאית, ועל אופי הטיפול בחקירות ובמקרים האלה, ועל כך שיש צפי כאן בישראל, מה שכתוב שם בדוחות, אם לא ינקטו צעדים מתאימים, גם משפטיים וגם דיפלומטיים מול ארצות הברית. ארצות הברית צפויה להטיל בתוך כ-60 יום, ממש נקבו בימים האלה סנקציות על חיילים שמשרתים באיו"ש, וזה תמר בדיוק מה שקורה כאן. בלינקן אומר שבעוד כמה ימים הוא יכריז, בימים הקרובים יכריז על סנקציות על נצח יהודה, ובישראל באמת, רואים שאני אדבר איתם הבוקר, רואים שאנחנו מופתעים, אבל זה לא מפתיע בכלל. עכשיו השאלה, מה זה יעשה אחר כך? האם הם, מה הסנקציות האלה בדיוק אומרות מבחינת נשק וכולי, אבל לא רק. האם זה יסתיים בנצח יהודה? האם זה לא יעבור לגדודים אחרים? האם זה לא יעבור לקצינים שהם הרבה יותר בכירים? והדבר הזה באמת מחלחל בתוך המערכת הפוליטית, כאשר התגובה האחרונה שאנחנו רואים אותה לפני זמן קצר, היא של הרמטכ"ל לשעבר וחבר קבינט המלחמה, השר גדי אייזנקוט, בן אדם שמכיר את הגזרה הזאת מאוד 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 טוב, והוא אומר, תמר, הרעיון להטיל סנקציות על גדוד קרבי בצהל שגוי מיסודו, נפעל יחד כדי למנוע את ההחלטה, שכן אלו יש טענות עליהן להיות מופנות להנהגת המדינה הצבאית ולא למפקדים בדרג הטקטי, כך כותב בין היתר אייזנקוט, אבל נראה שמבחינת ארצות הברית זו עובדה מוגמרת, והם יכריזו על כך בימים הקרובים.
כן, וזאת כאמור, צריך לומר, דברים שהם עוד לא הצהירו על כך רשמית, אלא רק אמרו, היקונו, היקונו, הנה זה בא.
בדיוק, וזה לא, אני צריך להגיד, זה לא הצהרה או את יודעת, איום של תחזיקו אותי. התחזיקו אותי, אז את אמר, היה כבר לפני כמה וכמה חודשים. ישראל לא התמודדה מול זה, ולכן התחזיקו אותי הופך להיות מציאות.
סולימאן מסעדה, תודה רבה לך על העדכון הזה, ובדיוק בעניין הזה ועל המשמעויות, אנחנו דיברנו לפני זמן קצר עם מי שהמשנה ליועצת המשפטית לממשלה לעניינים בינלאומיים, דוקטור רועי שיינדורף. הנה. שלום לדוקטור רועי שיינדורף, לשעבר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה לעניינים בינלאומיים, והיום שותף במשרד הרצוג.
שלום תמר, שלום למאזינים.
כמה זה מטריד?
זה מטריד, זה אפילו מטריד מאוד, זה דבר חסר תקדים, אם זה יקרה, שגוף של המדינה, שיחידה בצהל, נכנסת לרשימה כזאת של סנקציות, זה עוד לא קרה מעולם, וזה מכניס אותנו לרשימה מאוד לא מכובדת, עם קבוצה של מדינות שאני לא חושב שהיינו רוצים להיות חלק ממנה.
יש פה גם איזשהו קושי, כי אנחנו מדברים על יחידה, הטלת סנקציות על יחידה, אבל בעצם המשמעות היא הטלת סנקציות על צהל, הרי הם לא הולכים ליחידה מסוימת.
אז יש כאן שאלה מה בדיוק תהיה מהות הסנקציות שיוטלו, אם באמת יוטלו כאלה בסופו של יום. לא בטוח שהם יהיו אותו דבר כמו הסנקציות שהוטלו על יחידים. יש מנעד רחב בעולם הזה של הסנקציות, אלא יכולות להיות סנקציות מסוג של דרישה שציוד אמריקאי לא ישמש את היחידה, או איסור על השתתפות באימונים משותפים של היחידה הזאת. זה לא בהכרח אומר שיהיו סנקציות אישיות על חיילים או מפקדים ביחידה עצמה.
כמובן שגם אם זה על היחידה עצמה, זה צעד שהוא באמת מאוד, צעד מאוד קשה, וכמו שאתה אומר, תקדימי. מה לדעתך מביא את ארצות הברית, את ידידתנו, בכלל לשקול אפילו צעד כזה?
אז באמת זאת שאלה טובה, אני לא יודע להגיד מה בדיוק הדברים או העובדות שמביאות את הממשל לשקול הטלה של סנקציות על היחידה הזאת. זה דבר שצריך מאוד להטריד את צהל, בסוף היחידה היא חלק מצהל, היא פועלת תחת הפיקוד של גופים, של מפקדים יותר בכירים, שרשרת הפיקוד לא נעצרת רק אצל מפקדי היחידה עצמה, ובוודאי יש בזה איזושהי ביקורת גם על הצבא ואפילו על מערכת אכיפת החוק שלנו, ואנחנו בהחלט צריכים לנסות להבין מהם אותם דברים שמטרידים את האמריקאים, ובלי קשר לשאלת הסנקציות, אם אלה דברים שבאמת צריך לטפל בהם, אז כדאי, כדאי גם שנטפל בהם.
כלומר, אתה בעצם אומר, דוקטור שיינדוף, גם אם במקרה הזה הסנקציות הן קשות, אבל לא הדבר הכי נורא שיכול לקרות, עצם העובדה שזה קורה, ועצם העובדה שיכולת שזאת רק ההתחלה, זה מה שצריך להטריד אותנו מאוד, ואנחנו צריכים לפעול בעניין הזה.
נכון, אנחנו נמצאים כרגע במצב מאוד מורכב בזירה הבינלאומית, בזירה המשפטית הבינלאומית. רק לפני כמה ימים שמענו איזשהו דיווח על... על מה שקורה בבית הדין הפלילי הבינלאומי, שאולי שוקל הוצאה של צווי מעצר, והאווירה הכללית הזאת, האווירה שמדינות, כולל במקרה הזה אפילו הידידה הקרובה ביותר שלנו, מרגישות שצריך לנקוט צעדים כלפי צה"ל, כלפי יחידות בצה"ל, היא דבר מאוד מאוד בעייתי.
אז עכשיו בואו נחלק את זה רגע באמת לשני דברים. אמרת לגבי מערכת אכיפת החוק, בעצם יכול להיות שהאמריקנים מעבירים כאן מסר, אנחנו לא סומכים עליכם שאתם מטפלים בזה כמו שצריך. כי לאורך כל הדרך, כשאנחנו מדברים על משפט בינלאומי, אנחנו מדברים על כיפת הברזל שמספקת מערכת המשפט הישראלית. חוקרים כאן ולכן לא חוקרים בעולם. ההגנה הזאת מתערערת לפי מה שאתה אומר.
תראי, זאת שאלה, כן, אני חושב שיש לנו מערכת אכיפת חוק באמת מפוארת בכל השנים שאני הייתי בשירות המדינה, גם בהשוואה למערכות אכיפת חוק במדינות אחרות ובצבאות אחרים, באמת זו מערכת עצמאית ומקצועית. שאני לא יודע מה מטריד את האמריקאים, וכדאי להבין, קשה לשפוט בלי, כאילו קשה לעשות הערכה של איך פעלה מערכת אכיפת החוק מרחוק, בלי שמכירים את ה... בלי שמכירים עובדות של מקרה ספציפי.
Okay.
לכן יכול להיות שיש מקום, שוב, אחרי שקצת הצטננו הרוחות, יש מקום לאיזשהו שיח שמנסה לברר מה בדיוק הדברים הקונקרטיים שמטרידים את ארצות הברית.
כדי שזה לא ילך ויחריף בעצם, אבל אני קוטעת אותך כדי לשאול על החלק השני עכשיו. כלומר, חיילים ביחידה הזאת, או כל אדם אחר שיש מוטלת עליו או על סביבתו סנקציה, מה זה אומר כלפיו ברמה אופרטיבית? זה רק אם הוא נוסע לחול, זה משפיע גם בתוך ישראל, איך זה עובד?
כרגע, שוב, אנחנו עוד לא יודעים אם יוטלו בכלל סנקציות בסוף ומה הסנקציות שיוטלו. לפי הדיווחים, כרגע לא נראה שבאופן ישיר או במיידי הסנקציות יכוונו כלפי חיילים ומפקדים. אבל בסוף, ממשלת ארצות הברית שמה פה תג, שמה פה איזשהו סימון על היחידה הזאת, שזאת יחידה בעייתית, אינדיקציה הזאת היא אינדיקציה שרואים אותה בעולם, ובוודאי במצב שבו מתנהלות חקירות במדינות שונות, כולל בבית הדין הפלילי הבינלאומי, חקירות שחלקן עוסקות גם בשאלה של אלימות כלפי פלסטינים באיו"ש, האינדיקציה הזאת היא בהחלט מטרידה.
כלומר, אם יש מישהו ישראלי שמוטלות עליו סנקציות עליו אישית, אז בישראל חייבים לכבד אותן, לדוגמה גם לסגור לו את חשבון הבנק בינתיים וכן הלאה, נכון?
זה טיפה יותר מורכב, אבל בגדול כן, בגדול זה נכון. זאת אומרת, ישראל ככלל מכבדת, או לא מדינת ישראל בהכרח, אבל הגופים העסקיים במדינת ישראל ככלל מכבדים את הסנקציות אמריקאיות.
והחלק השני הוא שאם יש, שאתה אומר, זה יכול להיות עוד איזשהו איתות לא חיובי מבחינתנו לערכאות בינלאומיות, ואז גם בכירים ישראלים בחול עוד עלול לצאת נגדם שבית הדין הפלילי הבינלאומי יוציא צו מעצר, וכל המדינות שחברות בו, יותר מ-100 מדינות, חייבות לכבד אותו.
כן, שוב, הקביעה האמריקאית כזאת היא לא ראייה, היא לכשעצמה לא מוכיחה שום דבר, אבל היא בוודאי נותנת איזושהי אינדיקציה שעלולים לפרש אותה בפורומים, גם בפורומים משפטיים. אם האמריקאים קבעו קביעה כזאת, כנראה יש להם איזשהו בסיס, יש איזה יש איזה שהן בעיות שאולי צריך לבדוק אותן גם בכלים אחרים, והדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מסוכן.
לסיום, דוקטור רוי שיינדורף, אני לא רוצה לסיים בנימה לא אופטימית, ובכל זאת, מבחינת מצבנו באמת גם בזירה של האג, המשפט שבו ישראל בעצם נתבעת, וגם בכלל, איך אתה רואה את מצבנו?
תמונת המצב באופן כללי היא מאוד מאתגרת, אולי מאתגרת באופן חסר תקדים. אפילו אם אנחנו רק סופרים את כמות ההליכים שמתנהלת, כן, בהאג, היא חריגה בכל קנה מידה, גם בהשוואה לכל מה שהכרנו בעבר כלפינו, וגם בהשוואה למה שקורה ביחס למדינות אחרות. יש שני הליכים בבית הדין לצדק, שם אחד מהם זה הקביעה של דרום אפריקה, השני זה בקשה לחוות דעת מייעצת בעניין הנוכחות הישראלית בשטחי יהודה ושומרון. יש את החקירה בבית הדין הפלילי הבינלאומי, שוב, שלפי דיווח מהימים האחרונים מתקדמת ומתקדמת בצורה שיכולה להיות מדאיגה מבחינתנו. ויש מעטפת שלמה של הליכים במדינות שונות שמנסים לפעול למנוע מאותן מדינות למכור לנו נשק, לעודד רשויות תביעה או להעביר רשויות תביעה לפתוח בחקירות. יש הרבה מאוד אתגרים, זה לא אומר שאין מה לעשות בהתמודדות עם האתגרים האלה, אבל זה דבר שצריך לקחת אותו מאוד מאוד ברצינות.
דוקטור רוי שיינדורף, לשעבר המשנה ליועצת המשפטית לממשלה לעניינים בינלאומיים, תודה רבה לך.
תודה, תמר, המשך יום טוב.
הלוואי ובשורות טובות שיהיו.
אמן.
אנחנו כאן בחצי היום יומן הצהריים של כאן רשת ב', ושלום לסגן ניצב עודד אפללו, ראש ענף מבצעים במג"ב.
שלום, צהריים טובים לכולם.
אז אנחנו דיברנו בתחילת התוכנית, אני לא יודעת אם שמעת, אני מניחה שאתה עסוק בעוד כמה דברים, על התחושה שהכל מתחמם גם ביהודה ושומרון. ספר לנו על ההיערכות ואיך הדברים נראים מבחינתכם.
אז ככה, קודם כל צהריים טובים לכולם. היום קיים מפקד מג"ב, ניצב בריק יצחק, עם כלל המפקדים בחיל, ערכת מצב כחלק מההיערכות לחגי ניסן. אנחנו אחרי אימונים, מבחינתי ההתחממות שאת מדברת עליה נלקחה בחשבון מלפני 3 חודשים, עוד בתום ההיערכות שלנו לרמדאן ולאחר מכן חגי ניסן ולאחר מכן מועדי אייר. אלה 3 הקטגוריות שאליהם אנחנו נותנים מענה. המענה הוא סביב אירועים מתפרצים בעיקר. אז ביצענו מספר פעולות מאוד מאוד מקצועיות כדי לחדד את כלל הכוחות לנושאים האלה, ולכן כל התחממות, כל אירוע מתפרץ שקורה, יינתן מענה וניתן מענה באותו רגע בסדאפים, בסדרי פעולות סדורים, כמו שהנחה מפקד מג"ב.
ויש, כמה שאתה יכול לומר, בכל זאת יש איזה שהן הערכות, דיברת על הערכות, יש הערכות?
כן, כמו כל חג, מועד, אנחנו נערכים, אם זה חג הרמדאן שסיימנו אותו ועבר בשקט יחסית, גם לחגי ניסן יש התראות, יש הרבה התראות במערכת, כמובן שהכל נבחן בכל זמן נתון, כמובן יש הערכת מצב והכוחות נערכים בהתאם.
יש התראות, יש התראות מסוימות כעת יותר ממה שהיה למשל בחודשים האחרונים?
כמו בכל זה פיק של התראות, תמיד סביב חגי ניסן, חגי תשרי, מועדים כאלה ואחרים, יש תמיד עלייה. כמובן שהכל נבחן, וכמובן זה לא המקום לפרט מה מדובר, אבל קיימות התראות, כמובן הכל נבחן, והמענה ניתן תמיד בהתאם לאותה התראה, ומה הגודל שלה ומה העוצמה שלה, בכל מיני מדרגים.
מבחינת הציבור, אני לא שואלת על כרגיל, כי שום דבר הוא לא כרגיל כמובן בתקופה נכון. הזאת, אבל ביחס למצב ולתקופה, להתנהל באותה דרך? האם יש הוראות שונות לנו לציבור בנוגע למשל לטיולים בארץ וכולי?
אני מעריך שעכשיו כלל המאזינים, אם זה בדרך, אם זה בבית, שומעים אותנו, אז החיל פרוס מקצה לקצה, מאילת ועד הצפון, בורך קריית שמונה. אני אומר שמבחינת החיל, כלל המרחבים המבצעיים, בהובלת הממרים, מפקדי המרחבים, שתי חטיבות, גם הטקטית וגם הבט"פ, הבית ספר החילי שלנו, פלוגות המילואים, שאנחנו פרוסים איתם כרגע במצב של שלוש פלוגות שעובדות, פלוגות חזקות, מיומנות, פלוגות הפלחות שהקמנו, כלל המתנדבים שיהיו פרוסים בבתי הכנסת, כל זה הדירקטיבה, כל זאת הדירקטיבה של מפקד מג"ב, זה שאנחנו מוכנים וערנים. עכשיו לציבור.
כן.
לציבור אני אומר פה, כל אזרח שמזהה חריג, תנועה חריגה, תנועה חשודה, אזרח חריג, שיפנה 100, קודם כל ירים 100, ייתן את התיאור, ייתן את המספר רכב, בצורה שקולה, ברורה, וכמובן התפקיד שלנו זה להגיב כמה שיותר מהר, ולתת מענה הכי מקצועי שיש.
ודיברת על הציבור, אני בטוחה שהציבור גם יודע להוקיר ולהכיר תודה על העשייה הזאת. שלכם, סגן ניצב עודד אפללו, ראש ענף מבצעים במג"ב.
אני רק רוצה להגיד משהו.
כן, בבקשה.
קודם כל למסור לכל עם ישראל שיחגגו, שיהיה לנו חג שמח, חג שקט, שהפצועים, בעזרת השם בריאות לפצועים, שהחטופים יחזרו בשלום במהרה, ושיש להם על מי לסמוך מבחינת משמר הגבול, בהובלה של מפקד מג"ב, ניצב בריק יצחק, נעשו כל הפעולות שאמורות לתת את המענה הכי מהיר, הכי מקצועי, כדי לפתור את האירוע באותו זמן.
סגן ניצב עודד אפללו, תודה רבה, ושיהיה חג שמח ובשורות טובות, שאז תהיה שמחה, כשיהיו בשורות טובות. תודה רבה, תודה.
חג שמח.
הפסקה קצרה ונשוב. אנחנו כאן ויש גם לא מעט שנוסעים לשם, יום עמוס במיוחד בנתב"ג, עם עשרות אלפי ישראלים שיעברו בנמל התעופה, למרות שחלק מחברות התעופה עדיין לא חזרו לעבוד עם ישראל. שלום לך שרון עידן.
כן, שלום תמר, נכון, יום עמוס מאוד בנתב"ג, בעצם עמוס ביותר מהשבעה באוקטובר, אנחנו מדברים על כמעט 58 אלף איש שיעברו בשדה בשני הכיוונים, 142 טיסות בינלאומיות, באמת מספרים שלא ראינו הרבה מאוד זמן, וגם התרגשות של אנשים שכן כמובן נוסעים ויוצאים, חלק גדול מהם כמובן לא העריכו עד הרגע האחרון האם הם יוכלו לצאת או לא, במיוחד מי שלא טס בחברות הישראליות, אנחנו יודעים שחלק גדול מהזרות ביטלו, הנה קצת קולות ששמענו בטרמינל 3 לפני דקות אחדות, של מי שכן יוצאים היום מהארץ, הנה.
היינו אמורים לטוס ביום רביעי, ובגלל הצפות של דובאי, פחות מ-12 שעות אמרו לנו שאנחנו לא נוסעים, ואז להשיג אותם זה היה סיוט, לא ענו.
יומיים שלמים של חוסר ודאות מוחלט. לא טלפונים, מיילים, כלום, לא היה מלדבר.
אין לי מלדבר.
זה אף מה.
ואז איכשהו השגנו את הטלפון של המנכ״ל באינטרנט, משושו, ונתנו לנו את הטיסה ליום ראשון, אבל אם לא היינו ככה עושים בלגן, הם היו מטיסים אותנו ביום שבת, כשבוע וחצי.
עד אתמול בערב גילינו שהייתה... היה עוד שיבוץ כאילו לטיסה אחרת בטעות לעוד שבוע.
כן.
ששיבצו אותנו עם דאבל כאילו בוקינג ו...
היינו פספסים חצי ירח דבש אם זה היה קורה.
כן, אלה הם הקולות משם. צריך להזכיר תמר שגם היום אנחנו מדברים על לא מעט חברות שעדיין לא חוזרות לישראל, בין היתר סוויס, השוויצרית, כמובן איזי ג'ט, שום חברת תעופה אמריקנית לא פועלת בישראל, גם יונייטד שהעריך שוב עד 2 במאי, דלטה שתחזור מתישהו בתקווה במאי, ואמריקן איירליינס שתחזור אולי רק באוקטובר, זאת כמובן רשימה חלקית מאוד, ולכן גם ברשות שדות התעופה מבקשים כמובן ממי שאמורים לטוס, לא רק היום, בכלל בימים הקרובים, לבדוק מראש שהטיסה מתקיימת, באיזה שעה, וכמובן שמה שאפשר לעשות מהבית, צ'ק אין, מרחוק, כמה שיותר דברים מהבית ופחות בשדה תעופה, יקל כמובן על כולם ביציאת מצרים הזאת שצפויה תמר בימים הקרובים.
שרון עידן, תודה רבה, ויש לי תחושה שגם כן עוד תספר לנו מעלילות הדברים שקורים בנתב"ג בימים האלה. תודה שרון עידן. ושלום לשרון וקסלר.
שלום תמר.
מה יש לומר? כל כך חם, היה חסר משהו למצב רוח כל כך לא טוב בחג הכל כך שאין מה לחגוג בו, אז גם שרב. סליחה על הפתיח הדיכאוני הזה.
כן, כן, אבל בואי ננסה להרים קצת, זה שרב לא מאוד ארוך, זה לא, עד סוף השבוע כבר נהיה במקום אחר, אבל בואי באמת נתחיל ככה יום-יום. היום ירידה בטמפרטורות, בעצם חוזרים לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה, אפילו מעלה אחת מתחת לממוצע, מחר כבר מתחיל להתחמם, וזה בעצם מחזיר אותנו למה שהיה אתמול, אוקיי? ככה דמיינו מה היה אתמול, זה מה שצפוי לנו מחר, ואז נשאלת השאלה כמובן, מה קורה בערב החג, שזה החלק החשוב. אז בסך הכל טמפרטורות מאוד נוחות בסביבות 20-22 מעלות, ככה בשעה שבה אנחנו מתכנסים כולנו לליל הסדר, ואז באמת מתחילים הימים החמים יותר, שלישי כבר עלייה של ממש בטמפרטורות, ואז אנחנו כבר על כבר תחילתו של שרב, שהשיא שלו יהיה, כמו שזה נראה נכון לעכשיו, ביום רביעי, שזה יהיה יום מאוד מאוד חם. אם אנחנו מדברים מחר על 25 מעלות בהרים, אז יום שלישי אנחנו כבר מדברים על 30 מעלות, וביום רביעי כבר 35 מעלות. אז כן, ההנחה הראשונה שלך היא מוצדקת, כי באמת מאוד מאוד חם, ובכל המועד בדרך כלל אנשים מאוד אוהבים לטייב ולהסתובב. לא ממש מומלץ ביום רביעי לקחת בחשבון פעילות בחוץ, כי באמת יהיה מאוד מאוד חם ויבש. שעדיין אין הסכמה בין המודלים מה בדיוק קורה ביום חמישי, ברור שבאיזשהו שלב השרב הזה יישבר, והשבירה של השרב היא לא נעימה, זה עם רוחות שמתחזקות, יכול להיות גם מביך. אין הסכמה, יש מודלים שרואים שזה קורה בשעות הערב, ואז זה אומר שכל יום חמישי עדיין יום מאוד חם, יש כאלה שרואים שזה קורה יותר בשעות הצהריים, אחר הצהריים, ואז רק הבוקר עדיין חם, מה שברור שהחלק הראשון של יום חמישי עדיין מאוד חם. הבשורה המשמחת היא שבאמת בשישי כבר ירידה של ממש בטמפרטורות, מה שיביא אותנו לטמפרטורות שפחות או יותר כמו שיש לנו היום, וזה מה שצפוי לנו בסוף השבוע, טמפרטורות רגילות לעונה. אז יש לנו את שלישי חם, יש לנו את רביעי חם מאוד מאוד, חמישי חצי חצי, ואז שישי חוזרים למתכונת של מה שאמור להיות בתקופה הזאת.
מתכונת של מה שאמור להיות בתקופה הזאת, אבל צריך לומר זה לבינתיים, כי אנחנו נכנסות לתוך הקיץ עוד מעט ממש.
כן, למרות שאנחנו עונת מעבר, תראה, זה העונה המשוגעת במרכאות, ששום דבר לא ברור, שגם אנשים ש... באים ושואלים אותך מה יהיה שבועיים, אין לי מושג, כי זה עונת מעבר, וזה יכול להיות שרב, וזה יכול להיות שבירה של שרב, וזה יכול להיות גשם, וזה יכול להיות רוח, וזה יכול להיות הכל. אז באמת השבוע הזה יש לנו הרבה מאוד מהדברים האלה, בלי איזשהו גשם מהותי, אבל כן, שרב, כן, שבירה של שרב, והימים האלה הם עדיין לגמרי לא ברורים מבחינת המזג, ונראה לי שזה גם משקף את המציאות שלנו.
לחלוטין, שרון וקסלר, תודה רבה לך.
תודה, תמר.
ואנחנו סיימנו שעה ראשונה של בחצי היום. ניפגש בשעה הבאה, אחרי חדשות השעה אחת. בינתיים, נחמה. שלווה מופרת, וכבר אחרת, ואין טעם לחסות, כי בפתח נכנסות התמורות. מי שצמא לכל מחווה של חסד, אוזנות תופסת, איך הקריאות חוצות את הרחוב. שואל עדיין, שואל מאין, כן מאין כוחות לשאול. זה בזור רדים ונתמח שנית, אם ראינו נכונה. לפעמים אני, לפעמים אתה, כוזקוקים לנחמה. זה בזור נבית ונתמח שנית, ראי לחרדותיו, את מי ישפיע, את מי ירגיע, ועל מה יתפלל עד סתם. זה בזור נביט ונתמה שנית, אם ראינו נכונה. לפעמים אני, לפעמים אתה,
רשת בית, תמר אלמוג.
שלום לכם בחצי היום יומן הצהריים של כאן רשת בית השעה השנייה, וגם בה נעסוק מצפון ועד דרום בכל מה שקורה וקורה לא מעט, וגם על פסח והאם ואיך אפשר לחגוג כשאין באמת חרות ואין סיבה לחגיגה. האורך גיא קוטב, אביאל שקט וקובי זרח מפיקים, על הביצוע טכני יוסי תנורי, כאן תמר אלמוג. ואנחנו מתחילים בצפון, ועם אורח מיוחד מהצפון שהגיע לכאן לאולפן. איזה כיף לראות אותך כאן, רובי אמרשלג.
שלום, שלום. האמת קצת מביך לדווח על הצפון מירושלים, אבל נתגבר על זה בהדרגה.
כן, תשמע, כמה זמן אתה כבר לא בבית? אתה כבר התרגלת?
לא בבית, כן.
אתה בצפון כל הזמן, אני יודעת, אבל בבית.
לרדת דרומה מצומת גולני, זה כבר מרגיש כאילו חסר לי משהו, איזשהו איבר בגוף, וקצת להפקיר את הצפון, אבל אני לא בבית כבר חצי שנה. עוד יומיים זה 200 ימים.
אז בוא באמת, מיד נדבר על זה, אבל קודם גם העדכונים מהיום, כי תמיד יש עדכונים.
כן, אז לפני כשעתיים היו אזעקות בשלומי, חניתה ועוד כמה יישובים בגליל המערבי. היו שם שתי נפילות בשטחים פתוחים. מוקדם יותר היום נורה טיל נונטט לעבר דובב, לטענת חיזבאללה הוא נורה לעבר אמצעי תצפית במעקב של צהל. לא דווח שם נפגעים, ובמהלך הלילה היו תקיפות של מטוסי קרב של חיל האוויר בכמה יעדי טרור של חיזבאללה בשטח לבנון. באחת מהן חוסל מחבל שהיה בתוך מבנה. והותקפו עוד כמה עמדות בכפרים סביב מטולה, אדייסה, קילה. עברנו סוף שבוע לא פשוט, עם שני טילי נונטט במטולה, ועוד לא מעט אזעקות. מלחמה שנמשכת בכל עוזה, ונראה לי שגם מחר ובוחרתיים בחג תמשיך כהרגלה.
זהו, אז זה העניין, שזאת מלחמה שנמשכת כל הזמן.
כן, מבחינת חיזבאללה שום דבר לא עוצר. היה שבוע אחד של עצימות יותר נמוכה לפני שבועיים. השבוע האחרון היה שבוע מאוד קשה בסימן הכתב"ם עם הקטלנים שגובים מחירים מאוד כבדים. יותר מ-20 ישראלים נפצעו כתוצאה מהכתב"מים ששוגרו לעבר, בעיקר לעבר בסיסי צהל או מקומות שהיו בהם חיילים. ובאמת אנחנו משלמים מחיר מאוד כבד. צהל מתקשה להתמודד עם אותם כלים. 19 חיילים נפצעו באירוע האחרון בערב אל-ערם, שאחד מהם אנוש. ולא נראה שצהל מצליח להתגבר על הבעיה הזאת.
זה חלק מהעניין. עכשיו, אתה כאמור מפונה, אני יכולה לשאול אותך איפה אתה בסדר?
אנחנו נהיה המשפחה המצומצמת ואני, בחדר הקטן בבית המלון, שבו אנחנו שוהים, אנחנו נעשה משהו מאוד משפחתי, הרבה שמחה לא תהיה שם, האווירה היא מאוד מאוד לא חגיגית.
אז בוא נדבר על העניין הזה גם, ונצרף אלינו את פנינה בורנשטיין, שלום.
שלום, שלום.
מנהלת קהילה מכפר סול, נכון?
נכון.
איפה את, אם אני יכולה לשאול בסדר?
אני פה בכפר סול, יחד עם עוד חברים מהקהילה פה שהחליטו להישאר את ערב ליל הסדר הזה בקיבוץ.
אתם יישוב לא מפונה, צריך לומר. אתם יישוב שלא פונה.
נכון.
מה זה אומר מבחינתך במשפט לא מפונה?
שמבחינתנו אנחנו פה, רוב אוכלוסיית כפר סול נמצאת בקיבוץ, מערכות הקהילתיות, מערכות, השירותים הקהילתיים ניתנים במגבלות הקיימות כמובן, אבל שגרת חירום, זה המושג.
ובעצם יש לכם לא מעט אזעקות, נפילות, ואתם מנסים לקיים שגרה כשגם בעצם בתי הספר באזור לא פועלים במתכונת מלאה, אין מערכות שונות בקריית שמונה שסגורה.
נכון, נכון. כל מה שתיארתם קודם קצת ככה יצא לי לשמוע, אנחנו מתנהלים בתוך המלחמה עם העצימות המשתנה שלה, וכן, המערכות שמתנהלות פה באזור, אם זה מערכות החינוך, הבריאות וכולי, מתנהלות בהתאם, בחלקיות. אנחנו מתאימים את עצמנו לדבר הזה.
שהדבר הזה זאת הגדרה מצוין, כי זה דבר שמאוד מאוד קשה להגדיר אותו, זה יותר ממלחמה. זה יותר ממה שמישהו מאיתנו הכיר בעבר.
נכון. קודם כל, צריך לדבר על האורך של הדבר הזה. אנחנו כבר לא במלחמה של חודש, חודשיים, שבו אנחנו עושים איזושהי הסתגלות למצב זמני. הזמני הפך קבוע. ואנחנו צריכים ללמוד לחיות עם האירוע הזה, ללמוד לחיות גם עם האירוע המלחמתי, זאת אומרת, האזעקות, הכתב"מים, הירי טילים, החסימת צירים, היעדר השירותים, וגם באמת עם המערך, עם חלקיות המערכות, זאת אומרת שימי הלימודים פה הם קצרים יותר, משמעותית.
זה אומר שצריך למצוא פתרון לילדות והילדים שנמצאים,
בוודאי,
וכשההורים בעצמם בקושי עם העבודה ועם הפרנסה, כשהצפון לגמרי. חלק ניכר מנו ריק ממבקרים ומטיילים.
ובכל זאת חשוב לכם לקיים סדר פסח ביחד, כל הקהילה היחד, נכון?
נכון, קיבוץ כפר סולד, אני חייבת לומר, בחצי שנה הזאת גילה בעצמו את מה שהמדינה קצת שכחה, את החוסן, את החוזק, את הלכידות, את המנהיגות, את זה שאנחנו מיישבים את הגליל, ויש לנו משימה, ואנחנו עושים אותה בגבורה, ואני גאה מאוד בחברי הקיבוץ ובתושבי הקיבוץ שעושים את זה, שמגלים את החוסן הזה ואת העמידה האיתנה גם בעת באמת משוגעת הזו. והיה לנו חשוב, אחרי 30 שנה שלא היה פה סדר.
30 שנה לא עשיתם סדר קיבוצי?
ודווקא נכון. עכשיו בתוך המשבר הזה.
ודווקא בתוך המשבר הזה, זה היה בעינינו העת להתרומם, להתלכד, לשבת, להיות מסובים תחת, מסביב לאותו שולחן. ולהיות ביחד, באמת, אני קשה לי להגיד לחגוג את החג הזה, בסדר, לקיים את המצווה הזאת של ההתלכדות סביב השולחן, ולהעביר את החג הזה, את ליל הסדר בעצם ביחד.
איך הייתה הענות לליל סדר? מי שמכיר ליל סדר קיבוצי, יודע שבימים כתיקונם, ואנחנו לא בימים כתיקונם, זה אירוע, זה לעשות חתיכת הפקה, ליל סדר קיבוצי שלא נעשה 30 שנה לעשות אותו עכשיו. ספרי לי בבקשה איך הייתה הענות ואיך נערכים.
קודם כל הייתה הענות מאוד יפה, שאפילו הפתיעה אותנו. אבל כנראה שזה נגע לאנשים במקום אישי וקרוב. גם ההתכנסות וגם הרצון להיות ביחד וגם אולי משהו בקהילתיות שככה ביקש לחזור ולהיות משהו נוסטלגי כזה. אז העיינות הייתה מאוד יפה ובאמת אנחנו לא זה לא באמת סדר במתכונת של סדר קיבוצי כמו בימים ההם, כי אנחנו כבר לא בחדר אוכל שמבשל וכולי, אז אנחנו באמת כל אחד יבשל אצלו בבית ויביא ממטעמיו את הספציאליטה שלו, אבל אנחנו בטוחים שיהיה מאוד מאוד טעים.
כן, זה נשמע לי מתכון מצוין, תרתי משמע.
כן, ובאמת היה לנו תהליך מאוד מאוד מרגש של עדכון ההגדה הקיבוצית והתאמה שלה לימים האלה, ואנחנו פה בהדפסה מחודשת של הדבר הזה, ובאמת יש ככה תכונה מאוד מאוד גדולה לקראת הדבר הזה.
כמה אנשים עזבו את הקהילה? עד כמה קהילה יציבה בימים האלה?
אני אגיד שעברנו תנועה, מה שנקרא. אם בתחילת האירוע הזה רוב אוכלוסיית כפר סולד הייתה מחוץ לקיבוץ, אז היום אנחנו באמת, מרבית הקיבוץ כבר, מרבית האוכלוסייה כבר כאן, אבל אני יכולה להגיד שבאזור ה-40 משפחות לא נמצאות בקיבוץ, וזה לא מעט, והם חסרים. והייתה גם עזיבה שהייתה, שהיא עזיבה לצמיתות, הייתה גם עזיבה של משפחות ויחידים ש... שסיימו את הפרק הזה של גליל העליון.
וחבל. נינה בורנשטיין, מנהלת קהילת כפר סולד, קודם כל תודה רבה לך שהיית איתנו, ונקווה שחוץ מתאים זה גם יהיה ליל סדר שיביא איתו בשורות טובות ובסימן חדשות והתחדשות.
אמן, שיחזרו אלינו כל החטופים, ונאחל מפה באמת בריאות בגוף ובנפש לכל חיילי צהל הפצועים, ולמשפחות משפחת השכול המאוד מאוד גדולה, באמת שלא תדעו עוד צער.
מצטרפים לכל מילה, לתנחומים וגם לתקוות. תודה רבה לך.
תודה.
רובי אמרשלג, הכי כיף לראות אותך, אבל אני מאחלת גם לך שתוכל בקרוב לחזור הביתה, וששוב השיחות שלנו יהיו שאני כותבת לך, לאן לבוא, לאן כדאי לטל.
לשלג.
כן, ואתה אומר לי, עמוס, אל תבואי.
שנחזור לדבר רק על זה.
רובי אמרשלג, תודה רבה לך. שלום כרמלה מנשה.
שלום, כן, עברתם מחזית אחת לחזית השנייה, לחזית השלישית, חבילת הסיוע שאושרה ברוב עצום, הסנקציות על הפרת זכויות לנצח יהודה, איסור להעביר להם סיוע צבאי, כוננות מוגברת בעקבות התקיפה באיראן, כוננות שנמשכת, וגם ברצועת עזה, וכמובן באיוש, פעילות גדולה מאוד של צהל עם פיגועים. אנחנו מדברים על כל הגבולות בעצם, שיש שם מתיחות עצומה, וכרגע שמענו את מה שקורה בלבנון. בסוף שבוע כוחות צהל תוקפים בורות שיגור במרחב בית חנון, לאחר שזוהו משם שיגורים לעבר סדרות ביום שישי, במהלך התיממה הקלטה את מטוסי קרב, תקפו עשרות מטרות בסיוע לכוחות. צוות הקרב של חטיבת הנחל ממשיך לפעול לסיכול טרור במרכז רצועת עזה. הלוחמים זיהו מחבל שהיה איום, חיסלו אותו. וכאמור, פעילות של צהל של שעות רבות, שלושה ימים, במבצע לסיכול טרור במרחב נור השם במנשה, חסלו מחבלים, עצרו מבוקשים, חצפו מטענים, עתרו והחרימו אמצעי לחימה רבים, איפה שלא, באיזה אזור שלא מדברים עליו, אנחנו נתקלים בפיגועים, ירי, ניסיונות פיגוע, וכאמור, גם הבוקר שוב היו ניסיונות פיגוע, שהסתיימו בחיסולם של שני מחבלים.
ואנחנו כל זה, קרמלה, אנחנו מדברות לפני חג, שגם לפני 7 באוקטובר, תמיד תקופה שיש יותר התראות, זה הערכות מוגברת עכשיו.
כן, אנחנו דיברנו, תראי, המשפטים האלה, הערכות מוגברת וכוננות, הם לא היו מילים באוויר. לפני 7 באוקטובר הייתה כוננות מוגברת. מאוד, ואנחנו דיווחנו על כוננות מוגברת, רק מי שהיה צריך לקבל החלטות וראה את המודיעין, לא ידע בדיוק להפעיל את הכוחות במקומות הנכונים, ואני מקווה שהכוננות המוגברת, שהיא נמשכת גם בצפון, גם בדרום, שום דבר לא בטוח גם היום. כל אירוע כזה יכול, כל אירוע שהיה, לא יודעת אם בקנה מידה הסתני שהיה, אבל אירועים כאלה יכולים לקרות, ניסיונות חדירה, יכולים להיות. זה צריך לכבוד שכוחות הביטחון בערנות הרבה הרבה כן. יותר מוגברת.
בהחלט, קרמלה מנשה, תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה רבה. ושלום לאסף פוזיילוב כתבנו.
שלום תמר.
כתבנו בדרום ובבית משפט השלום בבאר שבע מוגש כעת כתב אישום נגד אחותו של בכיר חמאס אסמאעיל הנייה.
נכון, סבח אל סלאם עבד הנייה, אחותו הישראלית של מנהיג חמאס ראש הנחש, ישמעיל הנייה, אחד הצוררים הגדולים שקמו לעם היהודי, לא יאמן שהיא גרה 5 דקות מבאר שבע, אזרחית ישראלית, תעודת זהות כחולה, כבר 10 שנים, והיא נעצרה לפני כ3 שבועות בחשד לעידוד לטרור. בין היתר היא גם הייתה חשודה במגע עם סוכן זר, עם אח שלה. הסעיף הזה בעצם ירד מכתב האישום, וכרגע היא מורשמת בהסתה לטרור. ואני אקריא לך חלק מההודעות שהיא שלחה יומיים אחרי הטבח ב9 באוקטובר לעשרות מאנשי הקשר שלה, כולל לאחיה מנהיג חמאס. או אלוהים, פזר אותם והפרד ביניהם, עשה את ניהולם בהשמדתם והרוס את בניינם, קרב את סופם, תן להם להיות עסוקים בגופות שלהם, תן לנו לנצח אותם, הרוג אותם, שחוט אותם, תעשה בשחיטה וכו וכו ועוד ועוד. הודעות מאוד ארוכות ששלחה אחותו של ישמעיל הנייה לעשרות אנשי קשר שלה, משהו כמו יותר מ-60. היא מואשמת גם בגילוי והזדהות עם ארגון טרור, גם מהסתה לטרור. אישה מבוגרת, כבת 70, יש לה הרבה ילדים והרבה נכדים, וטוען עורך הדין שלה שהטלפון שלה בעצם לא ממש ברשותה. אומנם המספר הזה רשום על שמה, אבל היא לא זו היחידה שמשתמשת בו, גם הנכדים, אולי הילדים, לא ידוע מי כתב את ההודעות האלה, ולכן אי אפשר להאשים אותה, אבל חד משמעית ההודעות האלה די ברורות על המספר שלה, ואפשר מזה להסיק שהייתה או עדיין יש האזנה של השבק או של ארגוני המודיעין גם על הטלפון של קרובי משפחתו של ישמעיל הנייה. זו חקירה של השבק ושל ימ"ר נגב. כאמור, כתב האישום הזה הוגש, ועוד מעט היא אמורה להיות מובאת לכאן, לבית משפט השלום בבאר שבע, להמשך הערכת מעצר שלה.
אסף פוזיילוב, תודה רבה לך על העדכון הזה. הפסקה קצרה ונשוב. אמש בעצרת הזדהות עם משפחות החטופות והחטופים בירושלים היו, קראו כמה דוברים שלא לחגוג את הסדר, כי איך ומה אפשר לחגוג כעת. וכשהרב בני לאו עלה לדבר, הוא ביקש לשכנע שדווקא השנה הסדר חשוב במיוחד. שלום לרב בני לאו, ראש מיזם 929.
שלום תמר ושלום לכל המאזינים. אני לא... לא, זה לא היה דווקא, אם תרשי לי. הייתה שם המנחה שאישה גם מרגשת ומופלאה, שמחזיקה כחלק מהצוות של מטה החטופים בירושלים, מחזיקה את המקום הזה כבר חודשים רבים, קוראים לה תום ברקאי. והיא קראה, אני חושב, מנעמת ליבה, איך יש כאן מישהו, ככה לכל לאוטו, אלפים שעמדו שם, היא אמרה, יש כאן מישהו שיכול לחגוג השנה את ליל הסדר? זאת הייתה צעקה שלה מאוד מאוד מעומק הלב, ואני שעליתי לדבר אחרי, אז ביקשתי שהיא תעמוד לידי, והתבוננתי לעיניה, ואמרתי לה, אני מתכוון לשבת בליל הסדר עם הילדים והנכדים, כמו שאבא שלי ישב בשנת 42 בגטו עם אבא שלו, ואחרי שאבא שלו נרצח, הוא נשאר עם המשפחה בגטו הקטן, וב-45 הוא עוד ישב בבלוקים של בוכנוולד, וזה היה עוד לפני הכל, לפני מסע המוות, וגם שם הם אכלו לחם, פרוסת לחם, ועליה עשו קידוש. אנחנו עם שבכל תנאי ובכל מצב, אנחנו מזכירים את הסיפור שלנו, אנחנו עם מספר, וכן, אנחנו השנה נצטרך להתמודד עם סיפורים מאוד קשים, ועם שאלות ממש של מה נשתנה, שאלות קשות קשות, אבל אנחנו נעשה את זה, ואני ביקשתי איתו, תעשה את זה איתי, תעשה את זה במקום שלה, וצריך לדעת איך עושים את זה אחרת, איך אנחנו מציינים השנה את ליל הסדר, מחר בערב, עם הילדים והנכדים וההורים, ולא שוכחים אפילו לשנייה, לא את החטופים, לא את החטופות, לא את המשפחות השכולות, ולא את העננה שנמצאת על הראש.
אני לא חושבת שאפשר באמת לשכוח אותה, אבל אפילו המינוח הזה של לחגוג, אני חושבת שזה בכך מתחיל הקושי. אני לא מסוגלת לומר לחגוג את פסח.
אני גם לא, אני אף פעם לא, זה לא מילה שאני בכלל מכיר. סליחה שאני אומר, אני יושב לסעודת החג עם בני משפחתי ומספר על כל מה שעברנו ומה שאנחנו עוברים, ומתפלל שנעבור אחרת. המילה לחגוג נותנת לנו תחושה של קלות ראש. המילה לחגוג זה כאילו השחת דעת. היא שייכת למפלס לשוני שהוא רחוק מאיתנו עכשיו. אבל אם את יושבת בחוג המשפחה או בחוג חברים, ואת מספרת ומעבירה את הסיפור, זה נראה אחרת לגמרי.
והסיפור, אבל הסיפור שלנו הוא עדיין נכתב. זה סיפור שעדיין נכתב בימים האלה.
וואי, תמר, את יודעת, אנחנו יודעים שאנחנו באיזה פרק בהיסטוריה. אני משער שגם את, גם אני, גם כל אחד שחי כאן, לא רק בגלל השנה האחרונה, אלא אנחנו יודעים שבאנו מכל מיני מקומות, באנו מאלפי סיפורים, ואנחנו מייצרים עכשיו את הסיפור שלנו. יודעת, אחד המנהגים שאני הולך לחדש, מה זה אני, אשתי, אני, הסועדים איתנו את סעודת החג, אנחנו הולכים לחדש מחר בערב, זה מנהג שלמדתי מהאגדה הישראלית החדשה, או המחודשת צריך לומר, שכוללת מנהגים וכל מיני קטעי ספרות של אנשי הנגב המערבי, ויש המנהג של קיבוץ ניר עוז. המנהג נמצא ככה בקטע שכתב אדם שאבנר גורן שנהרג בשבעה באוקטובר, ולפני כ-20 ומשהו שנה הוא כתב על סלט הפירות שהם אוכלים בסעודת החג בניר עוז. ואת יודעת, אני חושב תמר הרבה, כשאת אומרת על הסיפור שלנו, גדלנו על קור ההיתוך. עכשיו חלק אוהבים אותו, חלק לא אוהבים אותו, אבל קור ההיתוך הבן גוריוני ביקש להתיך אותנו לגביש חדש, להגיד שמאיפה שבאנו זה לא חשוב, חשוב מה שנהיה. והחוויה, אפילו הפיזית, כשאני חושב על מושג קור היתוך, זה מושג עם טמפרטורה מאוד מאוד גבוהה,
נכון.
שבעצם מאבדת את כל מה שהיה. ופתאום בא קיבוץ ניר עוז, ובא אבנר גורן ואומר לנו, בואו ננסה סלט פירות, בואו ננסה לקחת מרכיבים מרכיבים ששומרים על המקור שלהם, וכל אחד הוא רק חלקיק, וביחד מתערבבים לאיזה תערובת חדשה, שאומרת אפשר גם ככה, לא צריך לאבד זהויות, לא צריך למחוק סיפורים.
לקחת המרכיבים ולאחד אותם, בלי לפגוע בהם.
אנחנו נהיה עם סלט פירות ונספר על ניר עוז, ונספר על קיבוץ שחטף מכה כל כך אנושה, אבל אנחנו מחויבים בשביל הנכדים שלנו להמשיך את הסיפור של ניר עוז וגם להבטיח את השיקום שלו. ויהיה לנו כיסא ריק, ובכיסא הריק תהיה לנו תמונה, כל אחד בוחר את התמונה שהוא בוחר מתוך 133 פנים. לי תהיה תמונה של אלכס דנציג, שהוא מדריך מדהים מיד ושם, בן 76, איש עם הומור, אדם שמקורו בפולין, הוא שם, הוא שם אי שם בעזה, והוא יהיה עם כיסא ריק ועם פנים, והילדים והנכדים שלי יצטרכו להתמודד עם התמונה ולשאול, מה אתה יודע לספר לנו על אלכס? ועוד דבר אחד אמר, בסוף 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 האגדה, אנחנו מחדש מנהג שלא כל כך נהוג לעשות, אנחנו נעמוד ונשאיר את התקווה, עם דמעות ועם האמירה שלא עבדה תקוותנו, תקופה כל כך קשה, אבל אנחנו בתוך חלון זמן היסטורי של העם שלנו, ואנחנו מאמינים שיש גם מחר.
אנחנו חייבים להאמין שיש גם מחר. יש דברים, זה חג החירות, מה שמייצר, אני חושבת, מגביר את הקושי. זה חג האביב, זה חג של התחדשות, בזמן שאנחנו מרגישים בלופ אינסופי של כאב ואבל, ועוד הרבה מאוד דברים. האם לדעתך החג הזה נותן לנו איזה שהם כלים נוספים מעבר לסיפור שלנו כדי להתמודד עם הדברים האלה?
אנחנו לפעמים מתבלבלים בין המילה חירות לבין המילה חופש. המילה, באמת לחג קוראים חירות, חירות שייכת תמיד לאזור של האחריות. חירות זה לא סתם לצאת, כאילו שלח את עמי זה נחמד, אבל שלח את עמי כדי לקבל את בעצם את האחריות להיות עם חי. זו המשמעות של יציאת מצרים, וחירות זה תמיד אחריות. וכשאנחנו השנה נדבר על זה, קודם כל נתפלל ממש, אבל אפילו בצעקה, על 133 אנשים, נשים, חטופות וחטופים שנמצאים שם, שצריכים לצאת לחופשי, לפני הכל. הם לא צריכים לצאת לחירות, הם צריכים לצאת מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה. זה צעקה אחת. אבל אנחנו כחברה ישראלית, שעברנו מהפסח שעבר ועד הפסח הזה, זה אפילו לא מהשבעה באוקטובר, אנחנו עוברים שנה מאוד מאוד, עוברים שנה קשה מאוד, שנה של חוסר שקט פנימי עמוק, של ערפל כבד, וכשאני אהיה בתוך החבורה הזאת שאומרת אגדה וידבר על חירות, אני אתפלל עלינו שנהיה עם בוחר, שנבחר את הסיפור שלנו וניקח אחריות לדורות ההמשך.
אמן, ושהסיפור שלנו, אני לא אומרת יסתיים טוב, אלא שהפרק הזה יסתיים טוב, נכון. והסיפור יימשך נכון. כל הזמן, ושכל ההגדה שמספרת לנו על הניסים, ועל היציאה אל האור ולחירות, תתגשם עוד לפני שהחג אפילו יתחיל.
אמן, אמן.
תודה רבה לך, הרב בני לאו.
תודה.
האמת שיש קושי רגשי מסוים בלדבר על החג הזה בתקופה הזאת עם כל המשמעויות שלו, אבל ננסה רגע לנשום ולקחת את זה גם למקום של עוד משהו שהחג תמיד מביא איתו, וזה טיולים ויציאה לחיק הטבע. שלום למזי מגנז'י מוסקוביץ', מנהלת אגף ההסברה ברשות הטבע והגנים.
שלום תמר. שלום.
כן, אני עוד שנייה לוקחת, אני עוד לוקחת נשימה, אבל יש משהו בטבע שהוא מאוד משחרר, שהוא נותן אוויר קצת לנשימה. ומצד אחד, ומצד שני, בתקופה הזאת, אנחנו דווקא עובדה שאי אפשר לנסוע להרבה מקומות, יוצרת לנו, מחדדת עוד יותר את הקושי. אז בואי תאמרי לנו לאן ואיך ומה מומלץ.
אז תראי, גם בהמשך לשיחה הקודמת, נכון שיש כל הזמן שיח גם ברשתות וגם בינינו לגבי האופן הנכון לציין את פסח החירות. אנחנו חושבים שדווקא יציאה לאתרי הטבע והמורשת היא אלטרנטיבה טובה. היא גם מאפשרת, כמו שאת אומרת, נשימה והתחדשות והתבררות, והיפוקרטוס עצמו של יוון העתיקה, אבי הרפואה המערבית, אמר שהטבע הוא הרופא הטוב ביותר, ויש לא מעט מחקרים שמראים שמספיק שתראי עץ ירוק כדי להוריד את הלחץ הנפשי ותוצפי ברגשות חיוביים, לצד כמובן חיזוק המערכת החיסונית. שלא לדבר על להתחבר שוב לעצמנו ולסיפור שלנו כאן בארץ הזאת מאז ולתמיד. עכשיו באביב יש עדיין פריחה, למרות שהימים החמים הצפויים עתידים לחסל אותה, אבל עדיין אפשר לראות מקומות פורחים. אז אנחנו חושבים שבאמת בתקופה הזאת זה אלטרנטיבה לא רעה בכלל. אבל נכון הוא שזה מזמן גם טיול באחריות, וכבר דיבר הדובר הקדם שחירות זה גם אחריות. אז טיול באחריות וחוכמה זה אומר להתעדכן מראש ולעזר גם במקורות המידע שלנו וגם מקורות מידע אחרים. אצלנו אפשר באתר האינטרנט של רשות הטבע והגנים ובמוקד המידע כוכבית 3639, ולהתעדכן לפני היציאה לטיול, האם המצב הביטחוני השתנה והוא השפיע על אתרים שנסגרו או נפתחו, גם לגבי מזג האוויר. אגב, רוב האתרים שלנו פתוחים, ורשימת האתרים הפתוחים נמצאת באתר האינטרנט שלנו, אז הרוב פתוח ומוכן ומזומן לקבל את המבקרים.
כן.
וחכם גם להירשם במערכת ההזמנות שלנו, גם תבטיחי את המקום שלך באתר, וגם אם יהיה איזשהו שינוי, נודיע למטיילים מראש.
אז זהו, עכשיו בואי נדבר פה על עומסים, כי מה שקורה תמיד בכל המועד מאוד מאוד עמוס באזורים מסוימים, ועכשיו כשיש הרבה מאוד מגבלות לנסוע כמובן בשל המלחמה, בשל המצב, מן הסתם האזורים, אותם אזורים יהיו עמוסים אף יותר. כלומר, אפשר להניח שאם לא יוצאים מאוד מאוד מוקדם בבוקר, אין אפילו מה לנסות?
אי אפשר לדעת איך החג הזה יתנהל, אנחנו לא יודעים. אנחנו בכל מקרה ותמיד ממליצים לצאת בשעות המוקדמות כדי גם להימנע מהפקקים, אבל גם להגיע בשעות הקרירות של היום. אנחנו, את יודעת שצפויים גם ימים חמים השבוע, לבד מהעניין הביטחוני. שוב, בהקשר הביטחוני, רוב האתרים שלנו פתוחים וברובם יש יופי של פעילויות. יש גם לא מעט אתרים אצלנו שבהם אנחנו נקיים פעילויות ערב או זריחה. ואז את מבטיחה את עצמך להגיע בשעות הקרירות והנוחות. אז אני אמליץ לכם על גן לאומי בית שאן, האימפריה הרומית שם חוזרת לתחייה עם מופע קסום, לילים, דוכני אוכל ומלאכות.
זה אזור נהדר, אני לא אובייקטיבית בשום דרך שהיא, אבל זה באמת אזור נהדר לטייל בו.
את מהאזור? מעולה.
משפחה מאוד מאוד קרובה, כן.
וצ'אן, באמת אחד האתרים היפים בארץ, ומתחרה בצורה מאוד יפה עם אתרים עולמיים.
אם כן, היא לא לוקחת אחריות על מזג האוויר, כי מי שיודע, שרב בעמק זה שרב כבד מאוד.
תגיעו בערב, תגיעו לאימפריה הרומית שחוזרת לאורם של לעשות לפידי אש ותוכני רחוב. תגיעו בערב, אפשר גם בדרום להגיע לשוק הנבטי. שוק מסורתי יפהפה עם סדנאות של יצירה ושוק אתני והתנסות של יצירה ורוח ומוזיקה. וגם הוא באחד הימים מתקיים בערב. יש את המצג האורקולי במצדה. חמת דבריה שהפך להיות אתר פופולרי מאוד. אין כמו לטבול, לאתר הזה יש לי סימפתיה, לטבול במעיינות בבריכות החמימות והחמות בשעות ערב. ויש גם זריחה בכוכב הירדן, בארבל, פעילות בזריחה במצדה. לאלה שיבחרו להגיע למסלולי הטיול בגנים והשמורות שלא בתשלום תמר, אנחנו מאוד מאוד ממליצים לבחור במסלולים קצרים, מסלולים שיש בהם נקודות צל ומים, לא לטייל בשעות הכבדות של החום, להצטייד בציוד הנכון, אם זה כובע, נעליים מתאימות, לבוש מתאים, קרם הגנה, ובעיקר לפקוד את תחנות המידע וההסברה שלנו בכניסה למסלולי הטיול האלה. אנחנו הצבנו כמעט 70 תחנות מידע, ימתינו לכם שהמדריכים ומדריכות יזכירו לכם את כלי הטיול הבטוח, מידע על המסלול טיול, וגם ייתנו לכם שקית השפע. אנחנו בכל חג וגם בחג הזה מזכירים להשאיר את השטח נקי.
כן, זה מאוד מאוד חשוב.
אכן. השטח צריך אנחנו, מה זה להשאיר את השטח נקי? לקחת את ההשפעה שלכם, אנחנו לא מצפים אף אחד שינקה את המסלול אחרי מטיילים אחרים. כל אחד שידאג להשפעה שלו ונהיה במקום הנכון. ואז לא רק שנשמור על המסלולים יפים וערוכים למטיילים הבאים אחרינו, אלא גם לא נפגע בחיות הבר שאוכלות את השאריות השפעה האלה. הם לא מורגל, זה לא מזון שמתאים להם, והם מתות, הרבה פעמים מתות ביסורים כתוצאה מהאכילה הזאת.
יש לי ממש שאלה לסיום, מה זה מגנז'י מוסקוביץ'. אתם רואים, הרי יפנית לאתר ולבדוק שם, אתם רואים עלייה בהיענות, אתם רואים שינוי בדפוסים, חוץ מהאזורים כמובן של מטיילים, שזה ברור.
לא, באמת לשמחתנו, אתמול גם היו כמעט 60, מעל 65 אלף מטיילים. אנשים מטיילים. אנחנו ממש שמחים לראות שאנשים בוחרים פעם אחרי פעם, גם בתקופה הזאת הלא פשוטה, לצאת ולטייל בגנים הלאומיים ושמורות טבע. שוב, זה מאפשר, וזה קשה לכולנו, אבל היציאה לטבע נותנת לנו אורך רוח, נותנת לנו רגיעה, נותנת לנו התחדשות, לאסוף כוחות ולהמשיך את התקופה הלא פשוטה הזאת. אז אנחנו רואים אנשים מטיילים, הם גם מתקשרים למוקד מידע שלנו בכוכבית 3639. אנחנו רואים לא מעט שיחות של אנשים ששואלים ומתעניינים, ובאמת למדו לטייל חכם. לפני שיוצאים לטיול, להתעדכן, לראות מה סגור ומה פתוח, ושוב, רוב האתרים פתוחים. ואם יש
שינוי,
אנחנו נעדכן.
מה זה עם מגנז'י מוסקוביץ', תודה רבה לך שהיית איתנו, מנהלת אגף הסברה ברשות הטבע והגנים. ושנדבר, שיהיו ככה, בדיוק, ושנחזור לדבר על טיולים, כי זה יהיה העניין.
אמן.
תודה רבה לך.
חג שקט לכולם. תודה, תמר.
ליאן וילדאו, שלום.
שלום שלום תמר, צהריים טובים.
ספורט, גם תכף נגיע להקשר גם של העוטף וכן הלאה, אבל קודם, מה אתה אומר, נדבר על חיים לוין בכל זאת?
כן, פרידה מאגדת כדורגל. אנחנו נפרדים אגב בתוך 48 שעות משתי אגדות כדורגל. שלום אביטן, חלוץ הפועל באר שבע, הלך לעולמו בן 73 ביום שישי, הובא למנוחות, והיום הולך לעולמו חיים לוין, בעבר שוער נבחרת ישראל, בן 87, שיחק 22 פעמים במדים הלאומיים, כולל במשחקים האולימפיים במקסיקו 1968, אליפות במכבי תל אביב ב-68, שלושה גביעי מדינה, גביע אסיה לקבוצות, היה שוער באמת אגדי, בעוד שורה של קבוצות גם כן. הנה מספר צבי רוזן ששיחק עם לוין במכבי תל אביב ונבחרת ישראל.
אני הגעתי לקבוצה הראשונה, הייתי בן 16, שקראו לזה תינוקו ג'רי. הוא היה כמעט כמו אבא, מבוגר אחראי ששמר עלינו. חיינקה כבר היה שם, הוא קנה מהר מאוד את המקום הראשון, הוא הגיע ממכבי חיפה. מהר מאוד התחבר לכולם, וקיבלו אותו כעילוי. אבל זה הוא הוכיח בין הקורות, הוא היה איש חזק, מי שזוכר את חיינקה זה היה סוס. קודם כל היו לו אינסטינקטים מצוינים, אמיץ מאוד, גבוה וחזק מאוד. נתונים פנטסטיים של שוער.
כן, שוער אגדי, אחד מאבני היסוד של הכדורגל הישראלי, נפטר בגיל 87, חיים לוין, יהי זכרו ברוך. הלוויה שלו תתקיים בשעה 5 בנס הרים. עכשיו, כפי שציינת בפתיח, אנחנו נוגעים במשהו אחר. את יודעת, הקהילות בעוטף עזה, בהרבה מאוד פעמים, מה שהעסיק אותם זה כל מיני טורנירים כאלה של, של כדורגל וספורט, והייתה שם פעילות מאוד מאוד ענפה, וברגע שהמפונים עזבו כל אחד למקום אחר, אז הדברים האלה קצת, לא אמר התמסמסו, אבל היה יותר קשה לנהל את העניין הזה, וספורט כידוע מרפא, כמו שכולנו יודעים. ואנחנו רוצים לדבר על טורניר מיוחד שנערך ממש בשעות האחרונות בפתח תקווה, טורניר בסימן אפנינג לנוער שער הנגב, בסימן מחזירים את כולם הביתה, ואיתנו דפנה סיבוני. שלום דפנה.
שלום.
שלום.
מנהלת אגף הספורט בשער הנגב, ספרי לנו על הטורניר הזה שבו מגיעים מכל היישובים למעשה של עוטף עזה כלשחק כדורגל בקבוצות יישוב מול יישוב.
אז זה טורניר שמתקיים ממש עכשיו באצטדיון שלום הביטוח בפתח תקווה. מכל היישובים מגיעים, ילדים מכיתות זין עד י"ב. אני כבר אתן לכם את הסוף, ברגעים אלו יש את הגמר בין ברוכייל ומפלסים. י"ב ברוכייל ומפלסים, שזה ארגנטינה ברזיל.
איפה הם נמצאים היום דפנה? איפה ברוכייל ומפלסים נמצאים היום פיזית?
ברוכייל חזרו ליישוב, מפלסים בהרצליה במלון. והגיעו לפה בעצם מכל היישובים, גם מי שנמצא ששב ליישוב וגם מי שמפונה ברחבי הארץ. נחלו זה הגיעו ממשמר העמק, נראה מתל אביב, מפלסים באמת מירצליה, ממש מכל מקום הגיעו לכאן היום.
כיתות זין עתת ויוד עד יוד בית.
כן, בזין עתת זכו רנר בתואר.
ספרי לנו קצת מעבר לתוצאות, כמה זה חשוב, כמה זה מהותי, כמה זה מרגש, אני מניח גם לראות את הקהילות האלה שוב נפגשות אחת מול השנייה, סביב איזשהו נושא ספורטיבי שהיה דבר מרכזי גם בימים כתיקונם.
כן, בהחלט. אז באמת בזכות הספורט אנחנו מאפשרים מפגשים כאלה, והילדים מאוד מאוד שמחו לפגוש את החברים, למעשה הם כולם לומדים באותו בית ספר, ועכשיו כולם מפונים ולא נפגשים ביום יום, והאירוע הזה אפשר לנו לקיים את המפגש הזה. אנחנו מציינים כמובן שהאירוע הוא, אנחנו לא בשגרה, אנחנו כאן מחכים לחטופים שלנו שישובו, זה אירוע למען החטופים, להשבתם, וזהו, זה מאוד מרגש לראות אותם, הם מאושרים, יש פה אפנינג, יש פה הופעה, יש פה דוכנים, הכל ארגנו חבר'ה ממכינת גליל עליון, שרצו כפרויקט שלהם להזמין את נוער העוטף לאירוע כזה הפגתי, דווקא לאוכלוסייה הזאת של הנוער, שהיא ככה לא פשוט לימים אלו. אז הם באמת ארגנו הכל, ומדהים, אין לנו מילים להודות להם.
טוב, יישר כוח ובהצלחה לקבוצות שם בגמר, ואנחנו מקווים שבקרוב כולם ישובו הביתה גם. כמובן החטופים וגם החבר'ה שמפונים כרגע.
תודה רבה.
דפנה סיבוני, מנהלת אגף הספורט בשער הנגב, תודה.
תודה.
כן, אז עם הדבר הזה, עם האופטימיות הזו, אנחנו גם כן נקווה שהספורט איכשהו יחזיר לשגרה כמה שאפשר.
ליאן וילדאו, תודה רבה לך.
תודה.
הפסקה קצרה ונשוב. דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות, שלום.
שלום תמר.
30, כן, היום. לפטירתו של עומר דץ.
נכון, היום אנחנו מציינים חודש לפטירתו, שהלך לעולמו, והוא רק בן 30, עומר דץ. ממש לפני שעה ההזכרה הייתה, ובסוף השבוע יצא שיר חדש, שעומר מבצע. למעשה בשנים האחרונות הוא הקליט לא מעט שירים, שבטח יאספו עכשיו לאלבום. השיר נקרא באהבה שלנו. מי שכתב והלחין את השיר הוא אוהד חיטמן. שלום אוהד.
שלום לכם.
תספר לנו קצת על השיר הזה.
בתקופת הקורונה, כשהיינו ספונים כולם בבית, אז נפגשתי עם עומר, והוא ביקש ממני שירים, כי אנחנו מכירים מן הסתם המשפחות, הן די קרובות, משפחת דץ, משפחת חיטמן, ועומר שהוא שנסיונר ענק ומגיש טקסט בצורה בלתי תאמן, מאוד מאוד ריגש אותי באיך שהוא שר, והצעתי לו את השיר הזה, באהבה שלנו, שיר שמדבר בעצם על אהבה שהיא קיימת והיא תמיד תהיה קיימת. והאמת היא שאני מודה שבגלל שאני עושה המון דברים, אז די שכחתי. שנה אחרי זה, ב-2020, משהו כזה, קיבלתי, לקראת סוף 2020, קיבלתי כאילו סקיצה של פסנתר, אמרתי, וואו, איזה יופי, זה מרגש, אבל המשכנו הלאה. ומסתבר, אחרי מותו, שהיו 7 שירים, אם אני לא טועה, 7-8 שירים, שהוא הקליט סקיצות, והוא לא סיים את האלבום כאלבום. אני יודע שהוא עובד עם מוזיקאים כמו דניאל סלומון, מוזיקאים כמו חן מצגר, ופשוט לא סיים. ואני יודע, משיחות שהיו לי מיד אחרי, גם בשבעה, גם אחרי, מדץ, מאורנה, מיועד, אחיו, שהם באמת שמו לעצמם מטרה לסיים את הפרויקט, ושהקול של עומר, שהוא באמת קול, אני הייתי אומר, תרפיסטי אפילו, הוא ידהד וידהד וידהד עוד, וישאר איתנו. וכמובן כולנו נרתמנו למשימה, וזה היה לי נורא ברור, אני זוכר ממש, זה ממש היה לפני שבועיים, ישבתי עם דאץ, ואני אומר לו, אתה יודע שאתה ואורנה צריכים לשיר קולות בשיר הזה, ואני זוכר שהוא כאילו השתנק כמעט, ואמר, כאילו איך, מה מומי?
ללוות בעצם בקולות שלהם את הקול של פעם שאינו כאן.
עכשיו, טל פור, המוזיקאי הגאון, כאילו באמת שהפיק מוזיקלית, הצליח בדרך לא דרך לקחת הקלטה, שהיא באמת הקלטת סקיצה, וממש לעטוף אותה, אתם מכירות את המוזיקה שלי, שהיא מאוד מלודרמטית ודרמטית ותיאטרלית, הוא פתאום הוריד את הפסנתר, ופתאום הגיטרה של עמרי אגמון המופלא, שבאמת כאילו עוטף את זה והופך את זה לשיר ישראלי ממש, כל כך מרגש, ומשה קפטן מלווה את הפרויקט הזה אומנותית, ואני יודע שהמשפחה מתכננת להוציא ממש אלבום, אלבום שירים, ולעשות באמת אולי מופע לזכרו. אני יכול לומר לך שמה שאותי מצמרר כיוצר, זה כשכתבתי את השיר הזה לעומר, אז מבחינתי, כן, ברור שאני לא אתן לו שיר שאני לא חושב שהוא טוב, אבל כששומעים פתאום את עומר שר את המילים האלה, באהבה שלנו, היא תישאר איתנו, ואני מתוך הערפל, ואולי מלמעלה לנו זה נקבע, אלוהים ישמור.
מקבל משמעות אחרת לגמרי ממה שהתכוונת כשכתבת.
אני לא מפסיק לשמוע את זה בלופים ולפקוט, ולאו דווקא בגלל שזה שיר שלי. זאת אומרת, אני קולט שהשיר היה צריך לחכות את 4-5 שנים, סליחה, את 4 שנים האלה, שכאילו, שהוא יפשיל עכשיו, ולצערנו זה יפשיל עכשיו. כמובן שהיינו יותר מתרגשים לראיין את עומר לרגל היציאה של הסינגל הראשון מהאלבום שלו.
אוהד, אנחנו רוצות להגיד לך תודה רבה שהיית איתנו, ועם השיר הזה אנחנו נסיים באהבה שלנו. תודה.
כן, נחמה לכולנו, ושאיכשהו יהיה, אני לא יודע אם חג שמח, אבל חג חירות.
כמה שאפשר.
כולנו צריכים את זה.
תודה רבה. תודה, אוהד. דורית, תודה רבה גם לך. תודה, תמר.
אפילו דרך שתיקותינו אני יודע מה לומר, באהבה שלנו כלום לא עוצר אותנו, הכל יפה, הכל מותר. היא תישאר איתנו והיא תבוא אלינו גם מחר. אני רואה מה שהסתרנו ומחבק מכל משמר, גם הסודות שלא אמרנו אני יודע איך לומר. באהבה שלנו כלום לא עוצר אותנו, כל יפה, כל מותר. היא תישאר איתנו והיא תבוא אלינו גם מחר. נשב ליד הים אחרי כל שערה, נביט בציפורים חגות, נחזיק ידיים גם אם זה נראה שערפל פנינו. נהיה כמו הדג השב אל חכתו ומייחל לדג זהב, ונבקש ממנו משאלות גם בנפילות שבדרכנו. אני קשוב ללא ידוע ולגורל המתוזמר, גם אם איני מבין מדוע ולא יודע איך לומר. באהבה שלנו כלום לא צר אותנו, אולי ממעלה לנו זה נבחר. ומה אותו הנצח אם לא לטעת פתח למחר? נשב ליד הים אחרי כל שערה, נביט בציפורים חגות, נחזיק ידיים גם אם זה נראה שערפל בינינו. נהיה כמו הדג השב אל חכתו ומייחל לדג זהב, ונבקש ממנו משאלות גם בנפילות שבדרכנו.
ונבקש ממנו משאלות גם בנפילות. סיימנו בחצי היום יומן הצהריים של כאן רשת ב', תודה רבה לכן ולכם שהאזנתם, ואפשר תמיד להמשיך להאזין לכאן רשת ב' גם באתר וביישומון כאן, לעקוב אחרינו בפייסבוק, בטוויטר, ביישומון כאן בוקס בטלוויזיות החכמות. תודה רבה לעורך גיא קוטב, ליאל שקד ולקובי זרח שהפיקו, ליוסי תנורי וקובי מור שיהיו לביצוע הטכני, לשימון דוקרקר שסייע, ללילך גביש ואני לוי שהיו בדיגיטל. כאן תמר אלמוג, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. שיהיה קשה לומר חג שמח, אבל שהחג הזה יביא איתו בשורות טובות ושמחה וחירות.